רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים, רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכם מאזינים ומאזינות, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של לעוף גבוה, קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב, שאוהבת לעוף גבוה ולעזור גם לאחרים לעוף גבוה, להגשמה, למשמעות ולייעוד שלהם. חשוב לי לשים זרקור על הלמה שלנו, כי כשאנחנו מחוברים ללמה אנחנו חיים במשמעות עם אנרגיה גבוהה ומוטיבציה, שלמעשה אנחנו רואים תוצאות. ולכן מגיעים לכאן אנשים לתוכנית עם סיפורי השראה שממחישים איך חיבור לערכים ולעשייה, ולעשייה מדויקת, כל זה מתרגם למציאות טובה יותר ובעבודה ובחיים. והיום אנחנו כאן באולפן עם מישהי שאני מאוד מאוד מעריכה, טל אלכסנדרוביץ'.
אהלן, זה כיף, תודה.
מנכלית ובעלים של בן חורין אלכסנדרוביץ', תכף תספרי לנו גם על השותפות, וגם למעשה היא מנהלת וממנכלת ובעלים של אחת החברות הכי גדולות של ה-PR בישראל, חברת אסטרטגיה ויחסי ציבור. זו שיחה על דרך שמתחילה מרעיון והופכת לחברה שמובילה בתחום, על שותפות עסקית בעיניי שאפילו מרגשת, שנשמרת לאורך שנים, ועל איך מנהלים תקשורת חכמה במדינה שסוערת למעשה בתקשורת ובכלל באייטמים, שמייצרת כל הזמן חדשות בתחום הביטחוני, אבל יש לנו גם נושאים נוספים שהיינו רוצים כדי לשמור הנורמליות. טל, מבחינתי, את מייצגת ערכים, מקצועיות, ולא משנה איזה חברה ענקית את מובילה, כל כך מוערך בעיניי שתמיד מרגיש לי שאת בגובה העיניים, ותמיד חשוב לך גם מה קורה עם האחרים. ננסה לפצח יחד מה הופך חזון לתוצאות, איך שומרים על אמון כשסביבנו רעש, ואיך ערכים נשמרים כמצפן ומובילים no matter what. כל השירים אגב בתוכנית נלקחו מהפייסבוק שלך. אנחנו נראה.
השיר לשבת, נדבר על זה.
בדיוק. ונתחיל עם שיר של שמרית אור, של מתי כספי, תראי את הדרך.
Thank you.
עכשיו בשידור חי, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
אז תודה שחזרתם אלינו. טל, איזה כיף שאת כאן.
כיף להיות פה.
תודה שבאת. ספרי לנו קצת על עצמך.
וואו, ממה להתחיל? אז אמרתם ייעוד משמעות וזה, אז באמת נראה לי שאני בייעוד שלי, אני לא יודעת אם הרבה אנשים אומרים את זה על עצמם, אבל אני בעצם עוסקת בתחביב שלי, באסטרטגיה, ייעוץ תקשורת. הרבה מאוד שנים כבר מובילה עם איתי בן חורין, את בן חורין אלכסנדרוביץ', שזה חברת התקשורת, האסטרטגיה וניהול המשברים הגדולה בארץ. אנחנו מנהלים 55 עובדים וכמעט 200 לקוחות בתחומים מאוד מאוד מגוונים. מבחוץ זה נראה שאני עובדת מאוד קשה, וכנראה אני גם עובדת קשה, אבל אני נהנית ממה שאני עושה, זה מאוד מגוון, זה מאוד אנרגטי, זה הרבה מאוד תחומים ונושאים. אז בקטן זה קשה ובגדול זה נהדר. אז ככה זה עובד.
ועוד את מדברת כאן על משברים, את מדברת כאן על נושאים שאנחנו הרבה מסתכלים
מהצד. תשמעי, עכשיו בדרך מהמשרד לפה, כמה נסעתי? 45 דקות? היו לי איזה 4 משברים, תוך כדי ככה לסדר אותם, להתעסק איתם, ובעצם אני גם מנהלת את זה. זאת אומרת, הרעיון זה להכניס את זה לאיזה סדר. כשהיתרון הוא שבאמת הרבה מאוד דברים היום בזכות הניסיון, ובאמת שיטות שפיתחנו, את ככה יודעת איך לעסוק בזה, ומצד שני, את כן בזה חרדת קודש כל הזמן. זאת אומרת, כי כשגוף נמצא במשבר, ואדם נמצא במשבר, וזה שמוע טוב, זה כל העולם. אז ככה זה הרבה מאוד דברים שהם רגישים, אבל הם נורא נורא מעניינים ומאתגרים.
נשמע על זה במהלך התוכנית.
כן.
אני יכולה להגיד שככה, אני מכירה אותך עוד מהתפקיד שלי הקודם, ואחד הדברים שכל הזמן הרשימו אותי לאורך כל הדרך, שכמו שגם את אמרת עכשיו, זה דברים גדולים וקטנים, אני לא מרגישה שאני הולכת לעבודה, או שאני לא עובדת קשה, ואת עובדת ומייצגת ומובילה את החברה הגדולה בישראל בתחומה. ותמיד כשביקשנו ממך להגיע להרצות מול עמותות, או לעשות משהו בהתנדבות, תמיד עשית את זה מכל הלב, באת ונתת טיפים והראית להם איך אפשר לעשות את זה גם בתקציבים נמוכים, ולהוביל ככה תקשורת שזה לא פשוט, בטח במדינה כמו שלנו, שכל הזמן מייצרת אייטמים. תספרי לנו קצת על הצד הזה. אני כל כך מתרגשת לזה.
אני לא רואה את עצמי כאיזו צדיקה גדולה, יודעת, אני דווקא לא מסתכלת על עצמי ככה כמו שאת מציגה את זה. אז קודם כל, תודה, לא
לא תמיד ולא מקבלים את עצמנו כמובן מאליו. אני רואה את זה מהצד.
אבל אני אגיד לך איזה משהו על בכלל על התפיסת עולם. אני מאוד מאמינה בתעבירי את זה הלאה. זאת אומרת, אני מאמינה בזה שלפחות רוב האנשים באים בטוב, רוצים טוב, משתדלים להפיץ טוב. לא כולם כאלה, אני לא תמימה, אני לא סתומה. אבל הרבה מאוד הם כאלה, ובטח באזורים של עמותות והארגונים. ואם אפשר לעזור, את שולחת את זה. את מייצרת איזה משהו חיובי. אגב, כנראה ב-99% מהמקרים זה לא חוזר איכשהו, אבל כן זה עושה משהו נכון וטוב, וכנראה לי זה עושה טוב. זאת אומרת, אני כנראה מחוברת לזה, אז אני לא מסתכלת על עצמי כי עושה את זה מצדיקות, אלא כי אני באמת מחוברת לזה. אני לא עושה דברים בזיוף, אני נמצאת בדברים שאני מחוברת.
לגמרי, לגמרי מרגישים. את מובילה למעשה את החברה, יחד עם איתי, בן חורין, ואני זוכרת שהייתה לי איתך שיחה, גם אחרי שדווקא עזבתי את התפקיד, וגם עזרת לי באהבה, ודיברנו, ואז אמרת לי, מי רעיון שככה היה לכם לחברה הכי גדולה בתחום? איך בונים חברה כזאת?
וואו,
שאלה גדולה, אבל אני רוצה לשמוע.
זה המון המון דברים כנראה ביחד שמתחברים. קודם כל, זה באמת הנס הגלוי הזה שמצאתי את השותף הטוב בעולם, איתי בן חורין, שהוא גם תותח על וגם אנחנו נורא מתאימים. וכמו בכל שותפות טובה, הרעיון הוא שאת מבינה במה הוא משלים אותך, והוא כנראה מבין במה אני משלימה אותו. זאת אומרת, זה נובע מהערכה, זה לא... זה דברים שהם מאוד מאוד עמוקים. הרבה מאוד דברים אני זקוקה לשכל שלו ולחוכמה שלו ולתמיכה שלו, וכנראה גם הוא מקבל ממני דברים, וביחד זה באמת, זה אחד ועוד אחד שווה מאה. זה יצר משהו מאוד מאוד גדול, והיום אנחנו מאוד מסתכלים על זה כספינה ענקית, שנושאת איתה הרבה מאוד אנשים מוכשרים, שעובדים קשה, חכמים, וכל אחד מהם המטרה זה שהוא ישות קדימה עם הספינה, ומסתכלים על כל אחד בנפרד. עכשיו, לא כל מי שעל הספינה יגיע לתחנה הסופית. יש כאלה שעולים ויורדים, וזה בסדר. ויש ספנים ראשיים, ויש רבי חובלים על הספינה. יש לנו הנהלה מאוד רצינית, וחבר'ה שגדלים, ואני מאוד אוהבת שגדלים בתוך החברה. אני מאוד אוהבת שגדלות, אני מאוד אוהבת שנשים מתפתחות בחברה. וזה מין שט כזה קדימה ומגשים חלומות במקביל, וכנראה זה משהו שמסתנכן שם נכון וטוב. אחרי כל מה שאמרתי, זה פשוט המון המון עבודה קשה ועקבית.
אוקיי. ככה מספרת על ניהול המשברים שאת מנהלת עבור הלקוחות. ספרי לנו לאורך התקופה הזאת אולי על איזשהו משבר דווקא שאתם חוויתם.
אז קודם כל זה אלף משברים כל הזמן. מבחינתי המשבר הכי גדול בתולדות החברה, אנחנו כבר 18 שנים ביחד, שאנחנו כל הזמן בצמיחה וכל הזמן בטוב, טפו טפו, חמסה חמסה.
חמסה.
הרגע שבו חרדתי לגורל החברה, ובאמת חרדתי, זה בקורונה.
אוקיי.
השבועיים הראשונים של הקורונה היה איזה אובדן השתונות כללי, וכל טלפון שצלצל, זה היה לקוח שחתך אותנו, הוריד אותנו, זאת אומרת, אני לא זוכרת דבר כזה. ועברנו מלחמות מאז ותקופות קשות, ובאמת, עברנו המון אתגרים. זה לא שאין אתגרים כל הזמן. כל יום יש אתגר, אני אצא, יהיו לי הודעות בוואטסאפ שיהיו אתגר. זה בסדר. דבר כזה לא היה לי, זה פשוט היה נוראי, נוראי, נוראי. וזו התקופה היחידה שממש הייתי בחרדה, איך נחזיק, אם נצטרך לפטר, היה מאוד מאוד קשוח.
האמת היא שאני ככה בתקופה הזאת יצא לי לעבוד איתכם. הגעתי ממקצועות הבריאות כמו שאת יודעת, וכמו שככה באמת הרבה מאזינים שיודעים. ואני זוכרת שבאמת, הרי אנחנו פה נלחמים על share of noise, מה שנקרא, וזה מאוד קשה לייצר סלוטים כשיש כזה share of noise של מחלה כמו הקורונה, שהיא מחלה עולמית, ואתה מנסה בכל זאת להכניס לאורך הדרך.
אז אני אגיד לך איזה משהו בהקשר הזה. הרי יש קלישאה, ואגב, קלישאות הן צודקות. לא סתם יש קלישאות.
אני איתך.
הקלישאות נוסדו בדם, והן לא... אבל תת, כאילו, עם הזמן, כבר פחות מקשיבה להן. אז הרי יש את הקלישאה שמשבר עושה הזדמנות, נכון?
כן.
אז אני מספרת לך שהיינו במשבר הכי גדול, הייתי בחרדות, היה מאוד מאוד קשוח, היה שבועיים נוראים. ואז בעצם זה הרגע שבו התעצמה ונוסדה במלוא עוצמתה מחלקת הבריאות שלנו. כי מה שקרה, המון דברים נסגרו. חתכו אותנו מאלף דברים, אבל פתאום הגיעו המון הזדמנות בבריאות. למה? ההוא ייבא מכונות הנשמה. זוכרת שהיה מכונות הנשמה. הם ייבאו איזה משהו שמנקה. ההוא, קרו המון המון דברים. בתי חולים לקחו אותנו. זאת אומרת, עבדנו עם קופת חולים. כאילו, הייתה פתאום אנרגיה באזורים אחרים. פתאום אנשים עשו ביזנס באזור אחר. בדיקות, זוכרת את זה. אז פתאום נהייתה לנו מחלקת בריאות, ועד היום המחלקת בריאות שלנו היא מפוארת, היא ענקית, היא... אגב, אני גם מאוד אוהבת להתעסק בנושא בריאות. אני כמובן בחרדות בריאות, אני אוהבת לקרוא על זה, להתעסק בזה, אני תרמתי את אמא שלי לסרטן לצערי, אז אני גם מאוד מחוברת לנושא. אז באמת, כמאמר הקלישה, המשבר עשה את ההזדמנות.
כן. כמו שאנחנו רואים, באמת משברים לעתים יוצרים הזדמנות, ומכיוון שיצא לי לעבוד עם המחלקה הזאת, אז אני יכולה להגיד, גם שראיתי אותה מתפתחת לאורך השנים, וגם אבל באמת את החשיבה העמוקה, את מה שמצליחים להביא לשולחן. ככה, תספרי לנו על יום בחייך, בעבודה. איך זה נראה?
טוב, אז קודם כל הימים שלי מתחילים מאוד מוקדם. יש את הקלישאה לקום שעה קודם, אז אני כמה שעתיים קודם. בעצם לא ידעתי שיש, זה בעצם אחר כך פתאום גיליתי שיש מועדון החמש בבוקר, אני חשבתי שאני הסעדתי אותו. אני בעצם האדם שמבדה את הזריחות, כמו שהמדליק הפנסים בנסיך הקטן, אז אני בודקת שהשמש זורחת בבוקר, זה נורא חשוב, נכון שהיא תזרח. אז אני קמה ראשונה, אני עוברת על כל העיתונים, שולחת לכל הלקוחות שלי, כמו שאמרתי, 55 עובדים, אבל אני התורנית, 365 ימים בשנה, עוברת על הכל, שולחת לכל הלקוחות, עד 6 בבוקר, כולם קיבלו, כולם ראו, ותוך כדי, אני על המכונה עושה ספורט. זאת אומרת, אני ממקבלת את זה.
זה מטורף.
אז כן, אז אני ככה עושה, ואז כבר שמגיע אמצע היום, 7 בבוקר, אני כבר בדרך למשרד בדרך כלל. לפעמים, אגב, אני יכולה גם לעלות על הגבעה, לראות משם את הזריחה, ויש יום בשבוע שאני עושה פילאטיס, אני שונאת את זה, אבל אני עושה את זה, אז זה גם כן. אז בעצם מין, זה בוקר כזה שככה הוא מתחיל, ואז אני דוהרת למשרד, תמיד אני ממהרת, תמיד אני לחוצה, ומתחיל לוז שהוא תמיד לחוץ, תמיד אני אומרת במשרד, רגע, אבל שירותים, לחזור לטלפונים, מה קורה? אבל ככה זה עובר, והימים עוברים נורא נורא מהר, ואז יש את התופעה הזאת שאומרת, וואי, אני לא מאמינה, 5:56 בערב, איך זה קרה? איך עוד פעם הגיע 5:56 בערב? אבל זה אומר שכנראה גם אני עסוקה וגם נהניתי. ועוד פעם, עד ל-5:56 בערב, אכלתי מלא, אני לא רוצה להגיד מילה, זה בכל זאת רדיו מכובד.
קש.
קש, נגיד. מלא, מלא, מלא. אבל משהו במצטבר של זה כנראה הוא לא מרגיש קש.
בדיוק. אבל את יודעת, את דיברת על קלישאות, ואחת הקלישאות שאני כל כך מאמינה בהן, ואני יכולה להגיד שאני חיה אותן, זה שכשאתה עובד במה שאתה אוהב, אתה לא מרגיש שאתה באמת עובד יום אחד בחייך, ואת מדגימה את זה. וגם בתור אחת שאוהבת לקום בבוקר ולהדליק את השמש, אני דווקא עושה את זה כדי לברוח. איך זה שאת צריכה לעבור על כל החדשות בתקופות כל כך קשות, כמו התקופה למשל שחווינו בשנתיים האחרונות, ואני רק ניסיתי לברוח מהחדשות.
אז תראי, אולי בפסיכולוגיה בגרוזיה נותן לי איזו תחושת שליטה, לא יודעת, אני אגב, גם תראי, בסוף, הרבה פעמים התכונות הבעייתיות שלך, את הופכת אותן לכלי מנצח. אז זה מין איזה אובססיביות ורצון לנצח, ולהיות על הדברים, זאת אומרת, אני כן חיה את הדבר הזה האינסופי של ההוכחה האינסופית, וההתמדה האינסופית. אני כמובן, כמו כל נערה, עם תסמונת מתחזה שאני מתמודדת איתה, היום כבר בשיפור, כי אני כבר נערה מתבגרת.
יש לנו פרק על זה פה, אגב.
נו, זה חובה. אז אני שנים, 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 מבחוץ כנראה הצטיינתי, כי קיבלתי תעודות הצטיינות. זאת אומרת, יש לי בבית הרימה של תעודות הצטיינות, לשנייה הלב שלי לא הרגיש שהצטיינתי, זה לא ספג, זה לא עבר באמת במערכת. כל הזמן אני הייתי בטוחה שאני עובדת על כולם, עוד מעט הבלוף יתגלה, ואני חייבת בינתיים לעבוד נורא נורא חזק, ולהחזיק איכשהו את המערכת בשביל שהבלוף לא יתגלה. ואז תוך כדי כנראה הייתי מצטיינת, כי קיבלתי את התעודה, אז זה היה סייקל מאוד מאוד משמעותי של הרבה מאוד שנים. היום אני כבר מין מבינה את זה ומתקשרת את זה, אבל עדיין אני עם המון אנרגיה כל הזמן של להוכיח ולנצח ולהצליח, וזה כן איזה כוח כזה ש לא יודעת, אולי מישהו בחוץ אומר, רגע, הבחורה הזאת היא באובססיה על זה, אגב, יכול להיות. ואז לקחתי תכונה רעה, ועשיתי אותה למשהו חיובי. אבל ברור שאני כל הזמן, כל הזמן, על זה. כל הזמן.
זה מדהים, כי אם את סובלת מתסמונת המתחזה, אז מה זה אומר לנו? זה אומר לנו, לנו ולמאזינים, לכולם, שכנראה שכל אחד, מה שנקרא, יכול גם קצת יותר להאמין בעצמו. כי כנראה בסוף, לא משנה לאן אנחנו מגיעים, תמיד אנחנו מסתכלים על המקומות שאנחנו אמורים להשתפר, ואולי משם גם אנחנו באמת משתפרים. אז באמת נצא לשיר האומנם, של סרנגה, של לאה גולדברג למעשה,
ברור,
אבל שבביצוע
של סרנגה. המשוררת הגדולה מכולם.
הגדולה.
ואגב, אני אספר לך על לאה גולדברג, שאני כמובן קרואה עליה, שהיא שנים לא זכתה להכרה, היא בעצם זכתה להכרה רק אחרי מותה, היא גססה מסרטן ריאות, היא ישנה מאוד מאוד חזק, היא הייתה גאון, היא כבר בגיל 20 ומשהו וטיפה, קיבלה דוקטורט, הקימה את החוג לספרות באוניברסיטה העברית, ובעצם זכתה לבוז מהגברים שהייתה חונטה של המשוררים הגדולים של אז, ורק אחרי מותה הבינו את גדולתה, וחלק מזה שאנחנו היום נמצאים איתה, זה שהרבה משיריה הולחנו. אז אפשר, אז היא כל הזמן שמיש, כל הזמן מתיידדים עם זה, וכל הזמן מתחברים עם זה, ויאללה, אמנם זה שיר מדהים.
אמנם זה שיר מדהים, אני יכולה להגיד ש...
שלפי שיבולים.
שאחד ה... קראתי את הספר, אני מאמינה ש... ממליצה על הספר הזה מאוד, ומי שלא קרא אותו, קראו אותו הרבה, ומי שלא קרא אותו, עד שיום אחד של שמי זרחין, שנותנים שם כזה כבוד ללאה גולדברג, שזה עוד יותר שהלך אותי, לאחר מכן, להתעמק בשירים וגם בסיפורים מאחורי.
באישיות שלה.
באישיות.
היו לה חיים לא קלים.
בכלל לא.
הרבה אהבות שלא הוגשמו.
האמנם, לאה גולדברג. סרנגה.
אגב, זו גרסה חדשה ודי מדהימה שנעשתה במסגרת פרויקט של קאברים, שזה גם מדהים, כי בעצם לוקחים שיר ועושים אותו מחדש, בונים אותו מחדש, וזה באמת אחד מהשירים הכי כבדים על דרכים שסמרו מאימה ומדם, זה שיר כבד כבד.
כבד, ועדיין יש משהו באיך שסרנג שר אותו, שמגיש אותו בצורה פשוט נעימה.
ביצוע מדהים.
אמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה ותלכי בו כאלך חתם, ומחסוף ומחסוף כף רגלך ילטף בעלי הספסת, או שלפי שיבולים יתקרוך ודמתק תקירתם, או מטר יסיגך בדד טיפות עבד אופקה על כתפי חזך צברך וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטון וירחב בך השקר כאור בשולי הענן. של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב, ופשוטים ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע בדרכים שסמרו מימה ומדם, וביושר לבב שופטי ענבה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם. את תלכי בשדה לבדך, לא נשרבת בלעד, השרפות בדרכים שסמרו מימה ומדם, ביושר לבב שופטי ענבה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם.
עכשיו בשידור חי, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
אז ככה, טל, תספרי לנו על איזשהו מקרה שאת מלווה אותו, ושהוא מרגש אותך יותר מאחרים?
יש מיליון. באמת בקטע הזה, הסיסמה שלנו בחברה זה להגשים באמצעות התקשורת. אז את כל הזמן חובה, אנחנו עובדים עם הארגונים והעמותות הכי גדולות, שבאמת עושות טוב, מתקנות, משנות, נמצאות. אנחנו עובדים עם הוועד האולימפי, למשל. אני לפני שנה ליוויתי את ממש, הייתי בפריז, באולימפיאדה, עם הישגים מטורפים. אולימפיאדה היסטורית שהובילה יעל ארד וגילי לוסטיק. דברים מדהימים להיות שם במדליות בתקווה, אבל זה מין עכשיו בדיעבד, בזמן אמת, לנהל תקשורת של כאלה משחקים. זה קשוח ברמות גבוהות ביותר, אז כאילו להסתכל על זה ככה. וגם עכשיו, מהשבעה באוקטובר, מלווים המון המון סיפורים ומשפחות ועשייה שהיא מאוד קשה, זאת אומרת, אבל יש איזו תחושה של משמעות בזה שמסייעים לטפל בנושא. אז זה מי לעשות עם איגוד נפגעות תקיפה מינית את הדוח הרשמי המשמעותי, גם בעברית ויותר חשוב באנגלית, על התקיפות המיניות שהיו. שבעצם לפני זה לא היה מסמך של ארגון אמין רציני שבא לעולם ומספר מה היה. עכשיו זה היה מהלך מדהים שאנחנו היינו מאוד מאוד מעורבים בו, אני הגיעה בו, הוא הגיע לאום, הוא הגיע לכל העולם, אין מקום שהוא לא היה. זה ללוות את כל המהלך של הסיפור של הילדים. אני מזכירה לך שהחטופים הראשונים שיצאו זה היה אמהות והילדים, אז לייצר מהלך שמבדל אותם ויחסית במהירות שיצאו ויתחילו להשתקם. זה ללוות למשל את הסיפור של עמית סוסנה החטופה, שבעצם היא הראשונה שנתנה עדות על הפגיעה המינית בניו יורק טיימס. זה היה מהלך מאוד משמעותי לישראל ולספר את הסיפור בעולם. זה, בדקו את הסיפור שלה בניו יורק טיימס ברמות כל כך גבוהות, בגלל גם האופי של העיתון, אבל גם המתקפות העולמיות. זה ללוות עכשיו משפחות שכולות, שאני מספרת לך, תשמעי, לא היה דבר כזה, שכל כך, כל כך הרבה הרוגים, וכל כך הרבה שכול ומוות וסיפורים וגבורה, וזה פשוט מטורף, ההיקף של האירועים, וההורים, חשוב להם לספר את הסיפור. זאת אומרת, לא היה דבר כזה, לא הייתה כזאת מסה, אז אנחנו למשל, אני אגיד את זה בביטוי ככה שהוא קצת גז, זכינו ללוות ולהיות, זה חלק, אנחנו עושים, יש לנו קרן מלגות על שם אבא של איתי, אבי בן חורין, ואימא שלי אליזה אלכסנדרוביץ', אנחנו עושים התנדבות. אז אנחנו שנים, כל שנה בחרנו בין 5 ל-7 עמותות וליווינו אותן, ויש כמה גם עמותות שאנחנו כמה שנים מלווים, נגיד זיכרון בסלון, אני גם בבורד שלהם. הגיע 7 באוקטובר, פתאום המון פעילות נוספת, נכנסנו אליה. החלטנו איתי ואני שהכלל שלנו זה אנשים שנקלעו, זאת אומרת, בעצם פתאום אנשים הכי רגילים בעולם, הגורל פגש אותם בצורה כה אכזרית, שמעבר לאכזריות של הפציעה והפגיעה והשכול ומה שהם חוו, הם היו צריכים להתעסק עם תקשורת. לכי תתעסקי עם תקשורת, לכי תביני איך עושים את הדבר הזה. אז אנחנו מלווים למשל את המשפחה של גיבור ישראל הנר שפירה, שהציל חיים במיגונית של הנובה, וזה סיפור מדהים. ואנחנו מלווים את המשפחה היקרה של עדן נמרי. עדן נמרי שהייתה שחיינית מדהימה, והיא שחתה עם הבת הגדולה שלי במכבי פארק המים רעות. והיא גיבורת ישראל, היא הצילה חיים במיגונית בנחל עוז, קצינה, סרן, אמיצה שאין דבר כזה, אישה שנהרגה בקרב, בירי, במאבק על חייה, בידיים חשופות, מול מחבלים, אין דברים כאלה. אז המשפחות האלה, מעבר לשכול ולאובדן המטורף שהן חוות, אין היום במקום שהן צריכות גם להתנהל בעולם הזה. אז אנחנו מנסים לסייע להם בדברים האלה, ואני אגיד איזה משהו, כן, התחושה שעוזרים להם בקטנה, בדבר הזה, היא נותנת תחושת משמעות ועשייה. אז
קודם כל, אני כל כך מתחברת, שמעתי לך ככה בשקיקה את מה שאמרת. את יודעת, כשהיה את השביעי באוקטובר ולאחר מכן, בכלל כל האירועים שנלוו לאחר מכן, אני זוכרת שאחד הדברים שישבו כחלק מהכאב שלי, מעבר לכאב מהאירוע עצמו, זה שתמיד אנחנו כמדינה, כשנהרג לנו איזה חייל, או כשמשהו קורה כאן, אנחנו ממש זוכרים את השמות. זוכרים כן. כל אחד, הפיגוע שם, אנחנו זוכרים כן. את המשפחה שם, אנחנו ממש נושאים את הסיפורים איתנו. וזוכרת שאחד הדברים שליוו אותי בתקופה הזאת, שאמרתי, איך נזכור את כולם? כאילו, איך נצליח, כאילו, לזכור אותם, נכון. ולתת להם את הכבוד הזה של הזיכרון לפחות, שקרה להם את מה שקרה להם, וגם החיילים לאחר מכן שנהרגו נכון. על, בשביל שאנחנו נהיה כאן, אנחנו נוכל לחיות כאן, והכאב הזה הוא כל כך גדול, ואני כל כך יכולה להתחבר למה שאת אומרת, שכל הרי, כל שם הוא נכון. עולם ומלואו, וזה באמת, אמרת מקודם, אני לא צדיקה, זה לדעתי באמת עבודה לא פחות מקודש, תעתי, גם שזה, להנציח את זה.
שזה משהו שכאילו, אתה, אני עושה לעצמי. אני הרי מנויה על כל הפושים. שכאילו קורה משהו, אני מקבלת את הכל, ו... שחס, חס, חס וחלילה יש יותר לפרסום, מגיעים המון פושים במכה, כי זה יוצא כהודעה דובר צהל. כן. אני עוד כחיילת התעסקתי עם זה בגיל 18. ואני מצלמת את המסך הזה, ואני מעלה עם השיר לכל איש ישם. זה בדיוק מתחבר למה שאת אומרת, כי זה פשוט מין כרוניקה מטורפת. ואנחנו צריכים לעצור, ואנחנו צריכים לנסות לזכור, ואנחנו צריכים להזכיר, ו... ואי אפשר, לא ניתן להכיל את הדבר הזה. ואני חושבת שאנשים אומרים, זה החטוף שלי, זה הרוג שלי. זאת אומרת, אנשים מתחברים לסיפור מסוים, למישהו מהעיר שלהם, מישהו שדומה לסיפור שהם מכירים. כל אחד יש לו את, את המקום הזה שהוא מתחבר, ואנחנו צריכים להתחבר, לזכור ולהזכיר.
אני מאוד מאוד מתחברת, ואפילו אני חושבת שאנחנו כל אחד מוכיר על זה, כי זה מאפשר לנו אגב, בתוך ים החדשות, לפחות כשיגיע אלינו גם המסר, יגיעו אלינו המסרים הללו, כדי שאנחנו באמת נוכל לתת את הכבוד לכל אחד ואחד מזה, מהם. קראתי כן בניו יורק טיימס על הליווי שלך של עמית סוסנה, ואת אמרת גם פה כמה היה חשוב, אני חושבת שזה, אם אנחנו נחבר את זה קצת, כמו שאנחנו אומרים, זה מאוד דומה לשואה, שאנחנו רצינו שהסיפורים יישמעו, ושליווית אותה גם מאחורי הקלעים בצילומי הסרט של שרי סנדברג, תספרי לנו קצת על זה.
תראי, אנחנו עוד פעם במסגרת הדברים והסיפורים שהגיעו אלינו, אישה שאני גם אוהבת וגם מעריכה, בעצם היא ליוותה את המשפחה של הפרופסור סיגל סדצקי, שאתם זוכרים אותה עוד מהקורונה, שהיא אישה מדהימה, והיא בעצם התנדבה ללוות את המשפחה של עמית עוד לפני שהיא חזרה, ולקח הרבה זמן עד שעמית החליטה לספר את הסיפור שלה, ואז סיגל בעצם הביאה אותנו לסייע בהיבט התקשורתי בשביל לנהל את הדבר הזה בעיקר מול הניו יורק טיימס, ובאמת צריך ללכת שלב שלב. עכשיו היו המון דברים מאחורי הקלעים שנחשפו חלק והרבה שלא נחשפו, ואני חושבת שהאומץ של עמית לעמוד מול העולם לספר את הסיפור שלה, בטח בשלב שזה היה, תת היום החטופים יוצאים, זה כאילו מין נהיה כללי משחק שמאוד מספרים את הסיפור, ובשלב ההוא זה היה קצת אחרת. היה מן איזה שלב כזה של התנתקות והעלמות וטיפה התכנסות, וכל אחד גם בדרכו. עמית היא בחורה שלא עשתה הרבה תקשורת, אבל היא עשתה מהלך אחד גדול מאוד מאוד חשוב וחיוני בהבאת הסיפור שלה, ואני מלאת הערכה על מה שהיא עשתה.
אני חושבת שזה היה אפילו קצת game changer.
נכון, בשלב הזה זה היה מאוד משמעותי, כי הייתה הכחשה.
בדיוק.
והניו יורק טיימס זה היה המקום הכי קשה להיות בו, כי הם לא בעד ישראל, והם בדקו את הסיפור שלה במסרקות ברזל, וברגע שהם אישרו אותו, ואמרו זה היה, זה היה מאוד מאוד משמעותי בשלב הזה.
אני זוכרת ש... כלומר, אנחנו כולנו ראינו הרי את התמונות של השביעי לאוקטובר, ואחר מכן פתאום העולם הרי לא היה, לא נברא, כל ככה מי שגם, כל מי שתומך בנשים באופן כללי, פתאום זה לא קרה מבחינתו, וזה הביא אותם למצב שהם יותר לא יכולים להתעלם. אני חושבת שזה היה, המילה game changer היא מאוד משמעותית כאן, כי זוכרת שפתאום העולם היה חייב להתייחס, וזה באמת דבר שהוא היה כל כך חשוב שזה קרה, אז שוב תודה על זה.
זה עמית עשתה, אבל כן.
בוודאי, תודה לעמית כמובן, קודם כל. אני ככה רואה באמת, תמיד גם, אתם ככה הקמתם את החברה ביחד, התחלת לספר על הקשר המאוד נקרא לזה סימביוטי בתוך העסק. איך זה ככה כשהתחלתם, קודם כל כשהתחלתם, חלמתם? זאת אומרת, היה לכם חזון שהחברה שלכם תהיה מה שהיא עכשיו?
תראי, בין איתי לביני יש השלמה מאוד מאוד גדולה. כי קודם כל זה גם גבר ואישה, יש תכונות משלימות. אבל זה גם, איתי הוא איש החזון. זאת אומרת, איתי זה שחולם בגדול, זה שכל הזמן לא מרוצה ממה שצריך הרבה יותר, ואני מאוד באיזשהו מקום יותר ארצי כזה. וכמו שאמרתי לך מקודם, באמת ההשלמה עושה את המציאות. תשמעי, אנחנו יצאנו לדרך באיזה חדר קטן בבני ברק, באזור של קוקה קולה, והגענו היום לחברה הכי גדולה שיושבים על כמעט קומה במגדלי אלון.
נוף מדהים.
עם נוף נהדר ועם שקיעות טובות. זאת אומרת, אני אוהבת גם שקיעות. אני בכלל מעריכה את קוצות היום. אני אוהבת גם את הזריחה וגם את השקיעה. אז יש לי מהחלון אחלה שקיעה של תל אביב עם הים והכל. וכן, יש פה איזושהי סינרגיה, שעם הזמן גם באמת יותר אנשים נכנסו לסינרגיה הזה. אנחנו, אבל גם עוד אנשים שהם בתוך החברה, שהיא הנהלת החברה, שהיא מאוד חזקה היום. ואני אומרת לך שאיתי כל הזמן מצליח לראות את הלמרחוק. עכשיו, אני זוכרת שבתחילת דרכנו, היינו מסכמים שאנחנו כל הזמן עושים תוכניות שנתיות, יש היום למחלקות תוכניות, כולם עם תוכניות אצלנו, מה ש... מתייחסים לזה מאוד ברצינות. ובתחילת הדרך הייתה תוכנית לחברה רק. איתי היה מביא כל שנה תוכנית והוא היה מלחיץ אותי. והייתי אומרת, מה, איך נגדל בכל כך הרבה ואיך זה יקרה? וכל שנה הקנו את התחזית, אז עם הזמן גם התיידדתי עם המקום הזה של היעדים ושל ה... זה לקח לי גם כן זמן.
כיף לשמוע על זה. אני עוקבת אחרייך בפייסבוק. ככה, ואנחנו חברות בפייסבוק, ואחד הדברים שמאוד צפים שם, זה האהבה שלך, אני חושבת לשירה, אבל בעיקר למשוררות.
נכון.
שירה עברית, וגם הבנתי שיש לך פודקאסט בנושא.
כן, כן, כן. עכשיו על האש, פודקאסט חדש, שזכיתי לעשות אותו עם יורם רותם, מגלי צהל, העורך האגדי של 16:00, התוכנית הכי טובה ברדיו בפער. ובעצם גילינו אחד את השני, אנחנו בפערי גיל ופערי מקום ופערי כאילו, אבל הצלחנו להתחבר אחד עם השני, באמת על הרקע של זה שאנחנו קוראים לפודקאסט המחורים לזמר עברי, גילינו ב-AA של הזמר העברי, גילינו אחד את השני. וכן, הרבה מאוד כבוד לדבר הזה בכלל, כבוד לשפה, למילה, ובתוך כל הזמר הזה, שאני אגיד לך איזה משהו סחי, כי אני סחית, זה מה שמחבר אותנו לפה. עכשיו, כל אחד אוהב משהו אחר. סגנון אחר, מתקופה אחרת, כתיבה, זה לא חשוב. אבל בסוף, זה שאתה שר שיר עברי, זה מה שעושה אותך חלק מהמקום הזה. אז אני מלאת כבוד לעניין הזה, ומאוד אוהבת אותו, ועוסקת בו. ויש גם דברים שאת תראי, שחותכים. זאת אומרת, זה מעבר ליוצרים והיצירה, יש נושאים. עזבי לב שבור ועונות שנה וסתיו ומאכלים. את יכולה כל דבר, מקומות, את יכולה כל דבר למצוא את הסלייס, וזה שווה.
אז כיף, אני ממש נהנית מזה. אני גם ראיתי שיש אנשים שככה מקבלים מזה המון השראה. סיפרה איזה מישהי שהייתה פצועה, ראיתי ככה שבאמת קיבלה מזה השראה, זה גרם לה לקום בבוקר קצת יותר עם שמחה בלב.
כן, ותראי, אני גם יש לי משהו, אני לפני כבר די הרבה שנים, שני דברים שאני עושה בעקביות. אגב, את רואה, אני הרבה דברים עושה בעקביות. דברים שאני אוהבת, אני עושה בעקביות.
אני חושבת שזה אחד הטיפים שפה אפשר לקבל.
כן,
להתמיד. עקביות, אני מאוד מאמינה בהתמדה.
כן, אז אני כבר לדעתי, את יודעת מה? יותר מ-12 שנים, כמעט כל יום שישי מעלה שיר לשבת. שהשיר הוא איכשהו מחובר.
לשבוע.
לעונה, לשבוע, למועד, לאיזה מישהו שנולד, מת. משהו קרה, התחלתי בזה, אמרתי, וואלה, מי יתעניין בזה? ומסתבר שמתעניינים בזה, ואנשים מגיבים לי, אני אומרת, זה הפינה הכי חזקה בפייסבוק. ועם השנים גם זכיתי להבין ולהכיר את גדולתה של רחל שפירה, שהיא בעצם המשוררת הכי גדולה שחיה בינינו. זכינו לזה שאנחנו חיים בתקופתה, אז אם יש משוררות גדולות כמו לאה גולדברג ורחל ודליה רביקוביץ' ותרצה אתר, שלא איתנו. אז רחל שפירה המדהימה, היא חיה בשפעים, אפילו אני זוכה מדי פעם מדבר איתה, בשבילי זה, תת, אני מדברת, אין מישהו שאני לא מדברת, איתה אני מדברת, אני כולי בהתרגשות עצומה, ובאמת היא פאר היצירה, ואישה מאוד ככה נחבט אל הכלים, היא באמת עוסקת רק ביצירה, ואז שאני מתחילה לספר את עומק הדברים שהיא עשתה, וזה שירים כמו שיר של יום חולין, ואדבר איתך, ואנשי הגשם, וחלומות, ודואט פרידה, והאיש קטה, ובאמת, זה אין סופי הדברים שהיא עשתה, ונחמה, ושיר על נחלים. אני יכולה להמשיך ככה, באמת שעות לדבר בגדולתה, והיא מחברת המון דברים שאני מאוד אוהבת. היא קודם כל מאוד קול נשי. היכולת שלה לדבר בקול של אישה הוא מדהים. צמח בר זה שיר שלה. קולות זה שיר שלה. בחופשתו זה שיר שלה. זה הכל שירים שבאמת מביאים, לו ידעת שזה שיר, לו ידעת זה בכלל שיר שהוא פחות מוכר, אבל הוא מדהים. היא באמת מביאה את הדבר הזה, זה אחד. חוץ מזה, היא יודעת לדבר את נופי ארצנו. היא יודעת להגיד, אופני הנוף ראי לחרדותיו. היא יודעת להגיד, מחורצים ענפי הזית כפני הוותיקים. היא יודעת להגיד בשיר תשרי, ולאורך כביש החוף, מתייצבים החצבים. הרי חצבים מתייצבים, עד שהיא לא אמרה את זה, לא...
עומדים דום.
ועד דנו כמה זה הפועל שצריך להגיד עם חצבים. אמרו חצבים פורחים טיסלם, אחלה, אבל הם באמת מתייצבים.
נכון, הם נראים ככה גם.
אז האירוע הזה של הנוף, והיא משוררת של סתיו, שזאת העונה האהובה עליי. אז באמת אני מנסה לדבר לאסוף את הגדולה שלה, כי באמת יש בה משהו שאני נורא מתחברת אליו. אני אספר לך על השיר האחרון שאני אדבר עליו שלה, השיר הפשוט של הלחם. הדבר הזה שבסוף בפשטות, זה...
מצוי הכל.
זה הכל, כי בסוף הלחם הזה זה הדבר בסוף הכי... שבסוף שבן אדם זה מה שהוא צריך. את האנשים שהוא אוהב, את המאכל שהוא אוהב, את ה...
אפילו רק את הפת לחם, רק את הלחם.
בדיוק.
לא צריך אפילו מעבר לזה.
אנחנו צריכים את השיר הפשוט של הלחם, רק שיתנו לנו אותו. בדיוק. זה הכל, לא
אנחנו יודעים היום להעריך יותר, אנחנו אפילו יודעים להעריך יותר.
בדיוק, בדיוק.
אז אנחנו באמת נצא לשיר, כדי באמת ככה לשמוע גם, נצא לשיר של יום חולין.
שהוא שיר מדהים, הוא שיר אהבה שלדעתי הוא הכי מושמע בישראל. מה שיפה בו, שיש בו אמינות. הרי מספרים על אהבה, כמה הכל נהדר ופורח, וזה דווקא שיר אמיתי, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. אני למעלך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין. שמחות קטנות, לא... השיר הפשוט של הלחם, אנחנו רוצים
מוטו,
קטן
מוטו.
אבל אמיתי, אז בדיוק, אז אני אומרת שהשמחות הקטנות של יום חולין זה תפיסת עולם.
מאוד.
זה לא שיר, זה הרבה מעבר לזה, זה פילוסופיה.
זה הודיה.
בדיוק, ובמקום ובזמן, אז תברכו את רחל שפירה שנתנה לזה מילים.
ממש כך, את תמיד אומרת ששירה זה לקחת רעיון ענק ולשים אותו בקצת מילים שמביעות את כל העולם. נשמע.
אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט, אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט, אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט, אם יש לי שורשים הם מתארחים לאט, אתה רואה כיצד פתאום עובר בירת הרוח משנה תחופות את כיוונה, ניסינו לעזוב אבל אני יודעת אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הקטלים, אני למענך כל בוקר מלקטת
פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולי. האם אתה משיב, האם אתה עונה לי? אולי באוזניך עונים גם שעוניי. אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי. הם בפניך משתקפים פתאום בפניי. האם אתה משיב, האם אתה עונה לי? אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט, אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט, אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט, אם יש לי שורשים הם מתארחים לאט. יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד, ובחסדו שורות אליך נכתבות. קח את ידי עכשיו, עשה לי מפויסת, ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות.
אז ככה באמת על לקראת סיום, רציתי לשאול אותך, איך את רואה את שוק בכלל ה... היחסי ציבור ובכלל התקשורת ובכלל משברים, איך את רואה את השוק העתידי הזה?
תשמעי, את שואלת שאלה מאוד מאוד גדולה, כי באמת אנחנו בשינויים עצומים. תחשבי שאני התחלתי את הקריירה, לא היה אינטרנט.
אנשים ישבו לכתוב לבד את האייטמים.
בדיוק, ואנחנו היום במהפכת AI שאנחנו מאוד בטוחה, אנחנו endorse her, כי אי אפשר אחרת, אגב זה לא... אנחנו ממש חיים את זה, אני ממש. כל היום בדברים האלה, ובאמת יש לנו היום כלים בחברה גם שפיתחנו. כי זה אחלה, כי גם אי אפשר בלי. אבל בתוך הדבר הזה כל הזמן יש את השאלה, מה עם היועץ עצמו? צריך אותו, לא צריך אותו? ואני רוצה להגיד לך באיזשהו ביטחון שאולי הוא מופרז, צריך. למה? כי תמיד בסוף את צריכה את הדבר הזה שמתכלל לך את הכל. בסוף אני מפעילה את הכלים.
מאוד.
ובסוף צריך לבנות את זה, אז אני חוסכת זמן, אני יודעת לאן ללכת, אבל את צריכה בסוף את השכל האנושי, את הניסיון, את המאמץ, את הזיעה, את הלב, כדי להגיע בשביל להגיע לדברים הנכונים. אבל את חייבת להיות כל הזמן בקצה של השימוש בהם. כי בסוף, את יודעת, אני הייתי בכנס נורא מעניין בניו יורק, של הענף שלנו, על הנושא הזה של ה-AI. מה למדתי שם? בעצם כל המתחרים שלך יהיו על זה. זה כבר היום הופך להיות כלי הבסיס. זה כמו שהטלפון שלך הוא היום, את חייבת שיהיה לך אותו. זה ברור שיש לך אותו, את משתמשת בו. אבל מה את עושה איתו? אז ככל שתדעי להפעיל את האפליקציות יותר טוב, את השימוש בו יותר טוב, אחלה. אבל בסוף את היועץ, יועצת, צריך. ובהקשר הזה, הרצון של אנשים להיות בשולחן קבלת החלטות, לקחת אחריות, להוביל דברים ומהלכים, משם זה נובע. עכשיו, זה מקצוע שצריך מאוד לאהוב אותו, כי כנראה הוא קשה, כך אומרים עליו. יש הרבה מתח ויש הרבה עבודה, וזה 24/7, וכל הזמן קורים דברים, ואת יש לך צפוי, אבל המון לא צפוי. זה אירוע מאתגר. את עובדת עם לקוחות, את עובדת עם תקשורת, זה הכל
עם
מאתגר.
עם חברות גדולות, עם חברות שדורשות, עם...
ועם אנשים מכל הסוגים, והכל מגוון, והכל קשה, אחלה. את צריכה מאוד לאהוב את זה, בשביל להיות בחיות עם זה ובהנאה מזה. אבל מי שאוהב את זה, זה מקצוע מדהים. קודם כל, הכי מעניין לך בעולם. אני מכירה ופוגשת את האנשים הכי מעניינים בעולם. אני כל הזמן בקצה, אני כל הזמן בעשייה. אני היום מאוד מנווטת את זה למקומות שיותר בא לי. זה אחלה. אני כבר, את יודעת, אני...
יכולה להרשות.
כבר במקום אחר טיפה. אבל כן, זה מאתגר. אז קודם כל אני אומרת, בואו למקצוע אנשים שבאמת רוצים להיות במקצוע. זה אירוע א'.
אני רוצה להגיד גם פה, שכל כך שומעים ממך, שכל הזמן נשאר אצלכם הפן האנושי. וזה לא מובן מאליו, אולי לך זה מובן מאליו, ואני יודעת שזה לא מובן מאליו, וזה משהו שאת אומרת כאן, זה מגיע מאהבה מאוד פנימית, ויש לכם למה מאוד מאוד חזק, אם אנחנו ככה באמת מחברים את זה.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו, את לא יכולה להיות במקצוע כל כך הרבה שנים בקצה שלו, שהוא כל כך מאתגר אם אין לך למה.
נכון.
ואני היום למדתי שגם עובדים וגם יועצים, מאוד צריך לחפש שיש להם את הלמה. עכשיו, אנשים הם עם למה אחר, אבל הוא צריך להיות אמיתי, צריך להיות מחובר לליבה שלהם, ואז זה עובד. עכשיו עוד פעם, זה לא עובד עם כולם, זה לא עובד כל הזמן, זה גם כן למדתי עם השנים. אבל מי שזה עובד לו, זה באמת מקצוע מדהים. אז מה שאני באה ואני היום אומרת, לא מתאים לכולם. תבואו אנשים שבאמת רוצים את הדבר הזה ומסוגלים להתמיד בו, ולהיות עליו באנרגיה. את יודעת מה הדימוי שנותנת למקצוע? היום זה כמו כושר, הרי מה הקטע עם כושר? את מזיעה, את סובלת, את...
אני מכורה, אז אני גם יודעת.
סבבה, אבל זה לא נגמר. נכון. את גמרת את האימון.
ולתמיד.
את לא אומרת, וואלה, אני בכושר עכשיו, זהו, סיימתי את האירוע. לא, מחר יש לך עוד פעם, מחרתיים יש לך עוד פעם, עוד שבוע יש לך עוד פעם, אבל את כל הזמן צריכה לשמור על זה. ואת כל הזמן צריכה להתאמץ, ואת כל הזמן צריכה להזיע, אחרת, מה האירוע?
אז איך שומרים בכל זאת? איך שומרים בכל זאת כל הזמן על הלהבה הזאת?
אז תראי, זה מהרבה מאוד מניעים. גם אני משתנה בתוך המקצוע. אני לא עושה את הדברים שעשיתי פעם. אני היום הרבה יותר מנהלת מפעם. אני לא מתעסקת בדברים שפעם התעסקתי. החבר'ה אצלי עושים את זה. זה אחלה. אבל אני נמצאת שם כדי לראות שזה מתנהל כמו שצריך. ללמד אותם, ללכת איתם, לגרום להם להצליח. אני הרבה פעמים אני אומרת, התפקיד שלי זה לגרום לאחרים אצלנו להצליח ולקחת אותם לנתיבים הנכונים. אבל עוד פעם, את צריכה להיות בפשן לזה, זה לא עובד אחרת.
אז אני רוצה ממש להודות לך שהגעת לכאן. אני חושבת שממש מרגישים את הפשן הזה, ואני חושבת שזה הטיפ הכי חשוב, שברגע שאתה אוהב את מה שאתה עושה, כמו שהתחלת ואמרת, התחלת ככה את את התוכנית, שכשאת כל כך אוהבת את זה,
אני לא אוהבת את הכל, אבל אני ממש אוהבת את זה.
את אוהבת את המכלול. נכון. ברור, אי אפשר לאהוב את הכל בכל יום, בכל רגע, ובטוח שיש ימים של משבר, אבל שומעים את האהבה למה שאת עושה. אז תודה רבה שהייתם איתנו היום. כפי שראינו, היום הדרך מחזון לביצוע נבנה צעד צעד, ונבנית מתוך שותפות מאוד מאוד גדולה. מתוך הבנה של הלמה, מתוך שמירה על ערכים, מתוך חיבור לאנשים, שאני חושבת שזה באמת משהו שהוא כל כך לא מובן מאליו וכל כך יפה ומורגש. טל הראתה לנו שהלב והמשמעות והאסטרטגיה הם פועמים יחד. אנחנו רואים פה שהכל פשוט, המשברים נפטרים, מה שנקרא, עם הניסיון.
רובם.
אני חושבת שבסוף כולם. נכון. אולי זה לוקח קצת יותר זמן. וזו הזמנה, ככה נתת לנו פה את הטיפ הכי חשוב, בואו נבחר במקצוע שאנחנו באמת מתחברים אליו, כי אחרת, כי כל מקצוע הוא שוחק. אבל לאורך זמן. אבל כשאנחנו מבינים את הלמה, אנחנו מחוברים לעצמנו. אז תודה שהייתם איתנו, אהבתם את הפרק, שתפו אותו, ושנמשיך לעוף גבוה. נשמע שיר לסיום.
תודה.
תודה רבה, כיף. טל, תודה.
עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק עומד להשתחרר. זה לא הגיהינום ובטח לא גן עדן, זה העולם שיש ואין עולם אחר. האיש כתגעינו, אין בך תופי, העם כמו לא היית צרימה בנוף המטופח כמו היית כף יד בתוך אגרוף הזעם כמו אלומת האור הנה מצאה אותה האיש כתה
שוט לב